Yahweh ne Eloah Matzei Noratzui, אנחנו עומדים בעמוד הראשון עדיין. ואף נצטווה בחלומו זה לבקש את המעשה הרצוי בעיני אלוה, פנה בראשון אל פילוסוף אחד וישאלהו להאמנתו. מעניין שדבר ראשון פנה לפילוסוף, הרי מה שהוא חש ומה שנודע לו בחלום, שצריך לבקש את המעשה הרצוי. אבל כפי שדיברנו כבר פעם הקודמת, כשאדם לא מקבל סיפוק מהעבודה הדתית, מהמעשה הדתי, מתעוררים אצלו ספקות, אולי ספקות בתחום המחשבה, בתחום ההכרה, אולי כל התפיסה שלו מוטעת. על כן פנה לפילוסוף. יש כאן תיאור עמדת הפילוסוף, עמדה שהייתה מקובלת לימי רב יהודה הלוי, ב-900 שנה. עמדת הפילוסופיה האריסטוטלית בצירוף איזה זרם נאו-אפלטוני שיש בזה היום איזה גוון דתי. נעמוד כאן על כמה דברים, במיוחד בהתחלה ובסוף. האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה. מה? לא רצון ולא שנאה, כמה? לא סימפתיה ולא אנטיפתיה. כי הוא יתברך מרומם על כל רצון וכוונה. אתה באת ואומר, מספר, שנאמר לך בחלום, כי מעשיך אינם רצויים, כוונתך רצויה. כאילו הקדוש ברוך הוא יש לו עניין, כאילו בכלל יודע לך. הוא מציג כאן איזה תפיסה, אלוקות, שאין בו, אין עמה שום דיאלוג בין אלוקים לאדם, אין שום יחד. יש, אלוהים אומר את זה כסיבה ראשונה, ואין כל קשר בין אדם לבין אלוה. כי הוא כל כך מרומם, כל כך גדול, אף שזה בכלל מתחת לכבודו בכלל להתעסק בדברים פרוטים, בכלל לא שייך לומר שהוא יודע ויש לו סימפתיה לזה, זה הוא רוצה, זה הוא שונא. כי הוא יתברך מרומם על כל רצון וכוונה, שהכוונה מורה על היות המחווים חפש בדבר החסר לו. כל רצון, כל כוונה, סימן שחסר לו, הוא רוצה משהו, ורק בבוא חרצו יגיע לשלימות, וכל עוד לא יבוא זה החיסרון בין העומד. אז לא יתכן לומר שהקדוש הוא יש לו, רוצה משהו. אם רוצה אז יש לו. לכן מרומם אלו על הדעת הפילוסופים מעל ידיעת הפרטים, כי הפרטים משתנים מרגע לרגע, אולם בידיעת אלוה לא יתכן כל שום. רק הקדוש הוא יודע על אנושיות, הוא יודע על הסוסיות, אבל לא יודע על פרט, על אדם זה ועל אדם זה. הוא יודע, מכיר את החוקיות שבעולם. זה דבר נצחי, זה דבר ללא שינוי. נמצא שאין אלוה מכיר אותך, ולחד כמה וכמה אינו יודע כוונתך, מעשיך, וכל שכן אינו שומע תפילתך, ולא רואה תנועותיך. זאת אומרת, אין שום יחד בין אלוקים לאדם, אין שום דיאלוג, אין שום קשר. ואם אמנם יאמרו הפילוסופים כי אלוה ברכה, אין מאמרם זה כמו על דרך השלה. אמנם הפילוסופיה משתמשת במונחים דתיים, כאילו בריאה, אבל יש לזה משהו בכלל אחרת. אצלנו בריאה כפירושו של דבר, שהקדוש ברוך הוא רצה, והיה זמן שלם, לא היה קיים. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, ואחרי ככלות הכל ודאים לו, הקדוש ברוך הוא בלתי תלוי בעולם, והוא ברא מתוך כוונה, מתוך רצון, ויש לו קשר עם אדם, פונה אל אדם, תובע ממנו, מברך אותו, מעניש אותו. אלוהים של הפילוסופים זה מושג וגם ראשונים. בסוף הספר במאמר חמישי כבר עומד עוד רבי יהודה הלוי על ההבדלים בין אלוקי אברהם יצחק ואלוקי הפילוסופים. מעולם לא ברא לו אדם כעולם קדמון, אז מעולם נולד כבני כל אדם, אדם שקדם אותו. זה אנטיתזה מובהק של היהדות, שאנחנו מדברים שיש זמן לבריאה והקדוש ברוך הוא יודע מה שקורה, יודע פרטים. זה לא פוגע בשלמותו שיודע גם פרטים קטנים. אנחנו אומרים, כתוב בתורה ושנוי בנביאים משולש בכתובים, במקום שאתה מצא גדולתו, שם אתה מצא יבטנותו. אל הגדול, הגבור והנורא, אוהב גל לתת לו לחם ושמלה. כלומר, הגדלות היא כל גדולה, שזה לא מפריע גם להתעסק גם בפרטים קטנים. זה עיקרה של יהדות. וכאן אנטיתזה מובהק, כמובן, נו, אז מה תפקידו של אדם? עכשיו תדלגו עד לעמוד 7 ורבע סוף. כן, מה שכאן הוא אומר, יש איזה מושג נבואה קיים אצלם, אבל זה לא נבואה שהקדוש ברוך הוא מצווה האדם, אלא נבואה שיש בו, שאדם יכול להשיג ידיעות, ידיעות בדרך על ידי מלאכים מסוימים, זה גם כן עם תופעתי. וכאשר תגיע מחשבתך למונה לפני כן. בעמוד ג', דורשי, בסוף עמוד. דורשי, בקש לך ידיעת דברים על מיטתם, המטרה הספית לדעת, למה ישיך לך אתה פועל, לא נפעל, כפי שהזכיר מקודם, הבדל בין שכל הפועל לנפעל, לא נכנס לזה, ותדבק בדרך הישרים במידות ומעשים. למה צריכים לדבק בדרך הישרים? כי זה עוזר בהכרת אמת, כי יהיו לך לעזר בהכרת אמת, יוררוך לדבוק בעיון, לדמות לשכל הפועל. אז תעלנו בידיך מידות ההסתפקות והנבה והקנייה בכל מידה טובה, ויתן הרצת הסיבה הראשונה, תעריץ את האלוהים, שזה בעצם סיבה הראשונה, זה הכל. אבל מבחינה זאת סיבה ראשונה, כמו שהשמש סיבת האור ולא האור סיבת השמש. אבל לא שאפשר להפריד בין האור לשמש, זה הכל אותו דבר. מכאן כמובן בקלות אפשר להגיע לאותה תפיסה מאוחרת יותר של פנטאיזם של שפינוזה. אם הכל קדמון, אז אי אפשר להפריד איפה מסתיים אלוהים, איפה מתחיל העולם. אז מילא הכל הופך להיות אלוהים, זה הכל, זה חלק. חלק, אלוהים כולל גם את הבריאה, זה הכל דבר אחד. לא למען תוכננך רצון תשים בך כצפה, אתה תריץ את אלוה הזה, לא משום שזה יכול לעזור לך או לגע בך, כי למען תוכל להידמות לשכל הפעיל, לבחור תמיד באמת, לתת לכל דבר את הרב הראים לו, לראות כל דבר כמו שהוא באמת, כולל מתכונות השכל, עיקר להגיע לשלמות אינטלקטואלית, זה המטרה. כאשר תגיע מהשבתך למנה הזאת, אל תחוש באיזה מימיני עבודה אתה עובד לאלוה, איך תתבש, וכל יתר הדברים כאן לא משנים, באיזה דיבור, באיזה לשון, באיזה מעשים, ואם תרצה בדי לך דעת, אתה יכול ליצור לך דעת. כל הדעת זה אמצעי בשביל שתוכל להריץ את הסיבה הראשונה, ואז תגיע לאיזה שלימות אינטלקטואלית. אז כל מה שיכול לעזור לך בכמו זה לא משנה הדת הזאת או דת הזאת, כי בכלל אין קשר עם אלוהים, הקדוש ברוך הוא לא עונה לך ואתה לא פונה אליו. טוב, תספק לך סוף אומר, אז תוכל להגיע גם לאיזה נבואה מסוג נבואה שתדע תלומות. שום נראה בשבת הכוזל. עשינו זה בקיצור נמרץ. רואה אני דבריך נכוחים. אני עוד לא מסביר מה פירוש נכוחים, מה הכוונה נכוחים. לא נאמר דבריך נכונים, או דבריך אמיתים, דבריך נכוחים. אבל אינם נאותים למה שאני מבקש. אם לא עונים למה שאני מחפש. שהרי יודע אני כי נפשי זכה בכל רצוני להפיק רצון מאלוה, אני כל חיי אני רוצה לעשות רצון אלוקים. ובכל זאת הלא גד לי כי מעשי אינו רצוי, אם כתכוונתי רצוי. וקיבלתי איזה מסר בחלום, איזה מסר לאוי. יש איפה בלא ספק מעשה הרצוי מצד עצמו, לא מצד כוונת השכל. מה שנאמר לי, שכוונה לבד לא מספיקה, המעשה זה לא רק ביטוי לכוונה, יש איזה מעשה רצוי, לא כל מעשה רצוי. כלומר, לא עיקר זה רק כוונה, והמעשה זה ביטוי. הנה נאמר לי כוונתי רצויה, ואף על פי כדרי שזה מעשה רצוי. כי אם לא, אוקיי, יש לו הוכחה שצריך עוד מעשה מסוים. מה לנוצרים למוסלמים אשר חלקו ביניהם את העולם הממשל נלחמים זה לזה? מה פשר כל המלחמות בין הנוצרים למוסלמים? אלא מכיוון, הרי כולם יש להם אותה כוונה. כנראה כוונה למד לא מספיקה, יש צורך במעשה מסוים. אם כי כל אחד מהם עבד את אלוהו מתוך כוונה זקה ונהג מזהירות ופרישות וצם התפלל, יצא למערכה במגמה להרוג את חברו במלחמות דתות, והאמינו כי יש זה צדקות גדולה והתקרבות אל אלוהה, ולוחמם זה וזה מאמין כל אחד מהם כי במותו יזכה לגן עדן, ולא יחזקת שניהם גם יחד נמנעת את יוסף, לא ייתכן שניהם צודקים. עושה רושם כאילו יש כאן דו שיח של חרשים. זה מדבר מה השחרש, זה מדבר השחרש, בכלל לא עונה לעניין. מה אומר הפילוסוף? מה כדור בכל לא יודע לך שום דבר. הרי הוא אמרת שכדור נאמר לך בחלום, זה שטויות. חלומות שם ידבר. אין לזה שום ערך, שום משמעות. מה הוא ענה לו? אתה מדבר שלא מחשנה המעשה לא חשוב, העיקר יהיה לך זוך. אני קיבלתי. אני קיבלתי מין הגייט כזה בחלום. מה צריך לדפי לסוף? לא קיבלת שום דבר, נדמה לך, פנטסטי. באה הכוזרי, באה המלך, עושה רושם תמין כזה, מוכיח לו לפילוסוף, תראה, מוכרח להיות מה זה רצוי, מזה שנלחמים זה וזה, נוצרים מוסלמים, מהפני של מלחמות הללו, כנראה מחפשים את המעשה הרצוי, ולא הם נלחמים אפילו זה, במסירות נפש, רוצים להגיע לגן עדן. כאילו תשובה לא לעניין, אם בכלל, יש כאן איזה אדם תמים. צד שני, פילוסוף שיש לו להיות מוצקות. נו, מה באמת אומר לו הפילוסוף? הוא כאילו מתחמק. אומר לו, לפי דעתי הפילוסופים, אין לו לזה ולא לזה הרשות להמית את זולתו, שהרי שניהם מכוונים בעבודתם לשכל. באמת, הוא אומר, אין טעם למלחמות הללו, אסור. הרי שניהם צודקים, שניהם כוונתם טובה. מה קורה כאן? איך רבי דולי מציג כאן איזה מין דו-שיח של חרשים? מה הטענה שלו? נראה עוד הלאה, עוד קטע. אמר הכוזרי, יש לדעת הפילוסופים טעות גדולה מזו של בעל שתי הדתות האלה, המאמינים כי עולם נברא ובששת ימים נברא, ואומרים כי הסיבה הראשונה מדברת עם מישהו בני אדם. ואלוהים הפילוסופים ירוממו המעל וידיעת הפרטים. הוא כבר מדבר כאילו בקי שם בפילוסופים. לפי הפילוסופיה, כל כמה שטעותו של אדם נוגע לעניין יותר יסודי, יותר חשוב, אז הטעות יותר גדולה. אם אדם יש לו טעות ביחס לשולחן, אם זה מטר או מטר וחצי, לא טעות לא משמעותית. אדם יש לו טעות ביחס ללוע, אז ודאי זה טעות משמעותית. זאת אומרת, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מרומם מכל הפרטים, לא יודע שום דבר. והם אומרים, לפי דבריך, הבעלי הדתות אומרים שהקדוש ברוך הוא יודע ומדבר על אדם. זה אצלם, טעות כזאת יסודית, טעות כזאת גסה. ואף על פי כן. ועוד, אם כן לכאורה צריך להיות ודאי שהם צריכים להיות רחוקים מן הנבואה. כי אתם הנבואה זה אדם מגיע לנבואה רק כשמגיע לשלימות השכלית והם כל כך טועים, טעות כזאת גסה. ועוד לפי מעשיהם של הפילוסופים, לפי ידיעותיהם, לפי דרשם את האמת, לפי רוב השתדלותם בזה, מן הראוי היה כי תהיה הנבואה מפורסמת ביניהם, מצויה בתוכם. ומי מגיע נבואה לפי תפיסתכם לפילוסופים? היה צריך עוד שיהיה ידוע שידברו על כך, הואיל והם רק הם דבקים ורוחניים. כי סופר עליהם, כי נעשו על דהם ניסים ונפלאות ומופתים. ואנחנו מוצאים את החלומות האמיתיים אצל מי שלא עסק, לא במדע, לא בזיכוך נפשו. ופיכו של דבר מוצאים לנו אצל מי שמשתדל במדע. והדבר הזה לא מוכיח כי סוד הקשר בעניין האלוהי בנפשות, שאינו השקעת בנפשות. גם כן, אם זה טענות. למה אם אסכם הנביאים אצלנו יש נביאים, דווקא אצל בעלי דת. אז מה יגיד הפילוסוף? לא דובים, לא יא. נדמה לכם, אצלנו יש. מה בעצם עתיד? הוא טעים, התזרת עם טענה מאוד נכונה, היא תראה טענה אקזיסטנציאלית, קיום. מה פירושו של דבר? אומר, אתה מציג לפניי עמדה פילוסופית. דבריך נכוחים, אני לא יכול לפתור אותם, אני לא זוטה אותם. אבל זה לא עונה לבעיות שלי. איך אמר? אינם נותנים מה שאני מבקש. יש לי בעיה קיומית. אני מרגיש, חש, שמן השמיים מדברים אליי ודורשים ממני משהו. אבל זה לא עונה לשאלות. הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, הקיומית, היא אומרת, זה לא מספיק לתת תיאוריות מה שקורה בעולם חוץ ממנו. צריך להתייחס לבעיות הממשיות. יש לי בעיה ממשית. אני חי בהרגשה הזו שנאמר לי, כוונתי לעצם מהסכן המרצים, אתה לא עונה על הבעיה שלו. מה תגיד? אני יוצא מן הכלל, אני משוגע, אני איזה טיפוס פסיכוטי. תראה, העולם כולו חי בהרגשה הזאת שיש איזה מעשה רצוי. כלומר, הבעיה הקיומית זה לא רק בעיה קיומית שלי. עולם כולו חי, נלחם זה בזה, נוצרים ומוסלמים, חצי עולם כך, חצי כך. על מה הוויכוח? כלומר, כולם חיים מתוך תחושה כזאת שיש איזה מעשה מסוים. ואתה מתעלם מזה. אתה מציג פילוסופיה שמתעלמת בכלל מהבעיות הקיומיות של האנושות בכלל. וממשיך בקו הזה. כלומר, הוא לא מתווכח איתו אם הוא צודק או לא צודק. אבל הוא מתווכח מה שזה טיעון מאוד מודרני, שמופיע רק אחרי הרבה מאות בשנים. אין התייחסות לבעיות הממשיות של האדם. אתה בונה לך איזה תיאוריה שאין לזה שום קשר מאדם, ואדם חי, כל בני אדם בכל הדורות חיים בתחושה כזאת שיש איזה מעשה מסוים וזה רצוי בעיני אלוהים. אחר כך אומר לו יותר מזה. בוא שים לב, כן. מה? טוב, בסדר, אני ממשיך עכשיו. עכשיו הוא אומר יותר מזה, תראה. יש מתהלכות אגדות אצל בעלי דתות על נביאים. אצל פילוסופים גם לא מתהלכות אגדות. אומר, הרי מאיפה יגיע לאנושות המושג נבואה? אצל בעלי דתות לא הייתה נבואה. יכול היה להיות, מכיוון שיש דבר כזה אצל פילוסופים, גלגלו את זה לעצמם. מה קורה בשטח? אצלנו, אצל בעלי דתות מדברים על נביאים. אצלכם גם רק זה רק תיאוריה. כל זה בא לחזק, שבעצם אתה מציג כאן תיאוריה שרחוקה מאוד מן הממשות, מן הבעיות הממשיות. ועל כן אומר, אני, מבלי להתווכח עם התיאוריה שלך, עם הפילוסוף שלך, אבל היא לא עונה לבעיות שלי ואני ממשיך לחפש תשובה לבעיות שלי. בעצם בעיות שלי הן בעיות של אנושות כולה, מחפשים את המעשה הרצון. ומכאן עובר לנוצרים ומוסלמים. אחר כך אמר הכוזר בליבו, אשר את הנוצרים ואת המוסלמים, כי באחת משתת אלה נמצא בלא ספק המעשה הרצון. אשר היהודים, די לי במה שנראה לעין, לאין כל מיותם נתון בשפר, נרדים מספר, סימן. יהדות ודאי אין מה לחפש, אין להניח שסלם התשובה, כי הרי הם בשפל המדרגה. פנה לנוצרים, הנוצרי בא ואומר, אני מאמין מכל הנמצאים נברים, כי קדמון רק הבורא יתברך. כן, מקודם מביא את מה הם קוראים זה הברית הישנה, ה-Old Testament, את התנ"ך. מאמין בכל, כפי שאומר, הקדוש מדבר על נביאיו, על חסידיו, כללו של דבר מאמין אני בכל מה שסופר על כל אלה בתורה בספרי דברי הימים לבני ישראל, אשר לא ייתכן לספור בעמידתם, ומפורסמים היו, והתמידו זמרם לגוף המונים גדולים. אני מקבל אצלי, ההוכחה שלי מכיוון שהדברים ידועים, והדברים נאמרו בהמונים, אין לי ספק. כאן מתחיל הנצור. כולם בסוף דברי ימיהם, בדור האחרון לבני ישראל, נתגשמה האלוהות, והייתה לעובר בגוף של בתונה ממשפחה רממה בישראל. אלוהות הפכה להיות משהו גשמי, עובר, והיא ילדתו, אנושי בנגלה ואלוהי בנסתר, נביא שלוח בנגלה ולא השולח נביא בנסתר. זה זהירות בין הנביא ובין השולח, בין אלוה, והמשיח נקרא אצלנו בן אלוהים, והוא האב והוא הבן והוא רוח הקודש, השילוש הידוע, והנה אנחנו מיידי אלוה באמת, אם כי בשנים אפי השילוש. בעצם אנחנו אומרים יש אל אחד, אבל בלי שמדברים על שילוש, אבל שילוש זה אחד. והנה מאמינים כי משיח זה שכן כבוד בתוך ימני ישראל, וכיצר נגיד לכם שוב פעם לא אקרא, אבל העיר והיהודים לא קיבלו אותו, אז אוקיי, במקום ישראל יש יום הנוצרים, הם בעצם הישראל אמיתי. וכל ועדת הזאת פונה אל כל העולם כולו, אומר, וכל האומות נקראות אל הדת הזאת מצויים אותי לצוות. אומר, ויהי לנו הניצחון, נפרוד כל ארצות, אנחנו יורשים האמיתיים של עם ישראל. כל מקום שכתוב בתנ"ך ישראל הכוונה לנוצרים מעתה, אנחנו יורשים, והראיה, הניצחון שלנו, התגברנו על עם ישראל, אנחנו שולטים בעולם, וכולם מצווים לקבל את הנצרות. מה זה נצרות? להריץ את המשיח, לרומם את הצלב. אשר לדינינו ונימוסינו, הרי זה מציוויי שמעון השליח, אם זה מפטרוס, כידוע, והם לקוחים מן התורה, באנו הוגים תמיד, באמתי לדין ספיק, וכמה אלה את הנצרות הראשונית שטענה, כבר נאמר באבנגליון מפי המשיח, אני לא לסתור מצווה מצוותיה באתי, כי מלחזק את כל מסתל השם. נו, כאן כבר יש דת המדברת על אלוקים שיש לו יחס לבני אדם, יש לו קשר בן אדם, ואומר יש מעשה מסוים, זהו מה שהנצרות אומרת, מה שכתוב בתורה, מה שהנצרות אומרת, לכאורה זה צריך לספק אותו. מה זה עין הכוזרי? אמר הכוזרי, דת כזאת אינה מניחה להיגיון. גדולה מזרחית, ההיגיון מרחיק רוב הזמן שמעת. זה דת אנטי-היגיון. אני לא יכול לקבל כי זה סותר את ההיגיון שלי. לא מתקבל הדת. רוב הדברים לא מתקבלים על דת. אולם לאחר שנתאמי דבר לאדם על פי מראה עיניים ובניסיון, עד אשר ימים בו כל הלב, ולא ימצא מוצא כמו להאמין בדבר שנתעמת אצלו, ימציא תחבולה דקה נגד הקש הגיוני, למען יקריב את הריחוק ההוא. הם ככה יעשו גם חכמי הטבע, בכוחות המופלים הנבלים להם בראשונה, כוחות אשר אילו סופר להם לחכמים לפני שרום ביניהם היו כופרים במציאותם, אולם אחרי אשר הם יתחכמו וימצאו להם סיבות עם מערכת הכוכבים וקרו לוחנים ולא ידחו את אשר הוא עיניהם. אבל אני איני מוצא דעתי נוטה לקבל את הדברים האלה כמדינים, כי חדשים הם בעיניי ולא גדלת אליהם. אולי מטלטף החובה לחקור את הדברת אחרת. ומתם דברים עוד משונים. יש לפעמים שאנשים נאלצים לקבל דברים משונים ומחפשים דרך להסביר אותם אחרי שנוכחו שזה קיים. יש תופעות שאי אפשר להבין אותן לכאורה, על פי חוקי הטבע. לפעמים עומדים, אז עובדה אי אפשר להכחיש אותן, מנסים להסביר אותן, מחפשים איזה דרך, יש לי אשר בדוחה. אבל כל זמן שאני לא נוכחתי באמיתותם של הדברים, אז אני כולי מתקומם נגד זה, כל ההיגיון שלי מתקומם. אלוהים הפך להיות גוף, נולד בעובר ובבתולה, כל המושג הזה של אחדות, ושילוש, ולא הרוחני, ולא... זה כל זה, זה מורה לצלירה, התקוממות הגיונית. אם כן, התקדמנו עוד צד אחד. הוא לא מסתפק סתם במעשה, רצוי שונה לבעיות שלו. אז זה צריך להיות אמונה מתקבלת על הדעת. אם לא מתקבלת דעת, אז זה לא עונה לבעיות שלו. ואתה, יש כאן עוד איזה מין טענה נסתרת שאחר כך בפעם הבאה זה יבוא לידי ביטוי חזק יותר. אתה אומר, כל אחד חייב לקבל. הוא פונה לכל עולם כולו. כל אחד חייב לקבל. זה דת אוניברסלית. למה אני חייב לקבל? מין אמונה כזאת משונה? אתה לא מוכיח לי, לא מראה לי. בכל אופן, אני אומר, לא יכול לקבל את הדבר הזה. יכול להיות שזה נכון. אם לא ידעתי, נוכחתי לדעת שדברים הם קיימים, אז הייתי אולי מחפש דרך איך להסביר את התופעה המשונה הזאת שאלוהים הפך להיות גוף, נתגשמה. אבל לא נוכחתי לדעת, זה נכון.
אחרים לא
רגעו. מה?
אחרים
לא רגעו. מה יש?
אחרים ראו ש...
בסדר, אבל אומר, אתה לא יכול לחייב אותי.
וגם מה שהיה...
למה
יקבל אחר כך דתיים?
למה יקבל לדת היהודים?
בואי נשלם, למה אין לכם סבלנות? נגיע לדת היהודים, אז אתה כבר...
לגבי מה שהוא אמר שאחרים לא, אז זה הכל תלוי אם להאמין לבן אדם אחד או לא.
בסדר, זאת אומרת, אני לא מאמין לבן אדם. בסדר.
להבין מה יהודים.
אז חכו ותגיעו, עוד מעט נגיע ליהודים. כל אחד רוצה כבר עכשיו לכתוב. יהדות לא מבוססת על דבר כזה. הואיל והטענה הזאת לא תופסת אצל יהדות, על כן היא פסולה. הוא מדבר, הכוזר מדבר בהיגיון. אוקיי. אז יש לך טענה, אז מה עם יהדות? אז תראה, נפתור את הבעיה ביהדות. אבל היא מדבר בהיגיון. אז קרא הכוזר אל החכם. מחכמי האסלאם, משלב את תורתו למעשהו, אמר החכם המוסלמי, אנחנו מאמינים באחדות אלוה וקדמותו, בבריאת העולם, בהתייחסו כל נשים אל אדם ונוח, אולם מרחיקים ממנה את ההגשמה מאת אלוה לגמרי, מבחינה זאת באמת האסלאם, אמונה תורה, לא מאמינה, לא מייחסת שום הגשמה לאלוה, ואם יימצא דבר מה מזה בלשון הקוראן, נפרשיו ונאמר כל דרך עברה וכירו על דעת מאדם, אם יש אפילו ביטויים כמו שיש להבדיל בתורה ביטויים אנחנו מפרשים, זה לאו דווקא אין הדברים כפשוטם. מלבד זה טוענים אנו כי ספרנו דבר אלוהים, ספר זה דבר פלא מחייבו לקבלו מצד עצמו. עצם תופעת הקוראן זה דבר כזה גדול שזה בעצמו מחייב את כולם לקבל, כי אין אדם יכול לחבר כספר הזה אף לא פסוק אחד ממסגר, זה ספר כל כך נסגר, כל כך גדול, שבן אדם לא יכול ליצור דבר כזה, אפילו משפט אחד מהקוראן, אבל כי זה בעצמו מחייב. נביאנו הוא חותם הנביאים, אחרון הנביאים, והוא מבטל כל תורה שקדמה לו, וקורא את כל המות לקבל עליהם את האסלאם, וכאן זה לא רק כשנוציא אומר שסתם מקבל, אלא אומר, ושכר המאמין שוב רוחו על גופו בגן עדן, שם יזמן נעימות, ליצר דבר ממחל ומשתה מתענוגות ועשרים מכל שיתרס, למה גן עדן גן עדן גשמי ועימה ועונש הכופר ריבתו עלי שלא תרבה לו יתעמו יסורה ומות. האיום מי שלא מקבל את האסלאם יסבול בלי סוף. אמר לה כזאת, מי שרוצים להדריכו לקראת אמונה בדבר אלוהים ולמד לו כאלוה מדבר עם בשר ודם, הוא מרחיק זאת. צריך להוכיח לו זאת בעובדות מפורסמות שאין לדחותן. וגם אז יקשה מאוד למד לו כאלוה אמנם דיבר עם בשר ודם. תראה משהו שומעים. זה כל כך פשוט לקבל שהקדוש ברוך הוא יש לו קשר בן אדם שקבל. יש כאן שתי בעיות, יש בעיה של הגשמה. הדיבור זה דבר גשמי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אין לו שום גשם. יש גם בעיה מבחינה, כי איזה עניין יש לקדוש ברוך הוא לאדם? פונה אל אדם, דבר איתו. פתאום, כאילו הכוזר הופך את אורו. הוא כל הזמן תהנה לי, שמעתי שפנים אליי. תוכיח לי זאת, תנסה להוכיח לי. אשר לפלא, בספריכם הכתוב ערבי, אין לו הסכמוני, יודע להבחין בעצם את הספר מוכלם מכתב. זאת אומרת, הקוראן בעצמו מחייב לקבל. אני לא יודע ערבית, בשבילי זה סתם דיבורים. כאשר יקרו לפניי, לא ידע להבדיל בינו בין ספר אחר ולשון הרע. אני לא יודע ערבית. מה את אומרת? אם אני לא מקבל את האסלאם, העונש שלי, אני יודע, אי של גנה. למה? מה מחייב אותי? על יסוד מה? אתה מספר שהקוראן, מה מחייב אותי ללמוד ערבית? אמר לו החכם הפילוסופי המוסלמי, רבו המופתים שהרו על די נביאינו, אולם לא ממנווים ראי על חובה לקבל. יש גם מופתים אצלנו, אבל ההוכחה על אמיתות הדת זה רק הקוראן. אמר לה כזה. אבל אין הנפש נוטה להודות כי יש ללא ההתחברות עם בשר ודם. זה רעיון מבחני, כלומר, מבחינה מסוימת. הקדוש ברוך הוא, יש לו קשר בין אדם, פונה לאדם מדבר איתו. הפער כל כך גדול שכאשרת אי אפשר לתאר. מה כדוש מדבר בין אדם? כי אם בירותם מופת, אשר בו יהפך עצם אחד לעצם אחר, מופת שהכל רואים כי כמוהו לא יכל לעשות, כי מי שברא את כל הדברים האלה. מתי אדם מוכן לקבל את ההנחה הזאת? אם ראה לפניו איזה מופת כזה שבשום פנים אי אפשר לעשות את זה בדרך הטבע, ואף גם זאת מופת השם עשה למונים רבים שראו עין בעין, לא שסופר למי שראו בחלום, או שבא עליהם בקבלת איש מפיש, כלומר שבעצמם ראו, לא רק שאחד סיפר ולא שקיבל קבלה מדורות שפעם ראו את זה, ובתנאי נוסף כי יחקר מופת זה ויבחן חינה אחר בחינה, ובא ליפול ספק ברב מאדם, תן את זה תתלו הדמיון, מעשה כשפים. רק אז תקבל הנפש, ובקושי, את הדבר הגדול, כשאדם עומד עם תופעת של מופת, שאין להכחיש את קיומה, ושנעשה בנוכחותו, ולא רק סיפרו לה, ולא רק בא במסורת מדורות, אז יקבל את הידיעה הזאת, כי בורא עולם הזה ועולם הבא, והמלאכים, עושי השמיים והמורות, יתחבר עם חומר האחור הזה, רצינו מה, האדם, ידבר עמו מלא משאלות הבקשתם. בשביל להגיע לזה, צריך לכל פעם להגיע לבוא. אז אמר לך כמה מסתמי על הספרי הקדוש מלא סיפורים על משה ועל בני ישראל, סיפורים השאים להטיל ספק באמיתתם, מה שעשה הקדוש לפרעה, קריעת ים סוף וכולי. מה בעצם תהי נגד העין? הוא כבר לא טוען שזה לא הגיוני. הוא רק טוען על הנבואה, על הקשר של אלוקים לאדם. מה שהוא טוען בעצם, אני מחפץ גם ודאי. אם אנחנו נרצה לומר, אתה ודאות לא נתת. כלומר, א', אני מחפש דעת שונה על הבעיות האקזיסטנציאליות שלי, שונה לשיטותיי. דעת אשר לא עומדת בסתירה להיגיון, ודעת שיכולה להעניק לי ודאות. דעת שחיה בספקות, שלא יכול לתת לי ודאות, זאת לא דעת. לא דעת שונה לי.
האם אין בכל
אמונה
של
תל
של
ספק? חייב
להיות
ספק? אבל תשמע, אני אומר לך, זה דברים של היגיון משהו טעים. טוב, אז נראה לך, ככה נתגבר לזה ביד.
אם אתה יכול להדביר את כל בצורה לוגית לחלוטין.
זה לא אומר לוגית, השלם, ודאות לאו דווקא מוכרח להיות לוגית. ודאות היא יכולה להיות גם לא מתוך לוגיקה. אבל אומר, אני לא קיבלתי את הוודאות הזאת. לא שכנעת אותי ולא קיבלתי את הוודאות. ואתה בא וטוען שאני חייב לקבל את האמונה הזאת. ואם לא אקבל, אז עונש לי גדול. וודאות לא נעתה. אם כי ראינו כאן, יש כאן בעצם הפגישה עם שלושת הזרמים לנו הפילוסוף והנצרות והאסלאם. האסלאם כבר מקובלת אליו כדת שיש בהיגיון, פרט לעובדה הזאת שהבעיה המרכזית של כל דת התגלות שהקדוש יש לעניין בני אדם. אבל אנחנו נחפש גם בדבר. טוב, אמר הכוזר, ראה אני, כי אין לי לשאול כי אתה יהודים שהם שרית בני ישראל, הרי אני קיים הלכה לדבר ככה יש ללא התורה בארץ. כולם סוף מסתמכים על יד. אז קרא לאחד החכמים היהודיים להשתלב למולדתו. כאן בא דבר מפתיע. אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים וכלכלם במדבר וכלכלם את ארץ כנען, אחרי אשר העבירם את הים ואת הירדן במופתים רבים, ואשר שלח למשה בתורתו וקרב אלפי מינים, שכולם קראו על תורתו וידם שכר טוב לכל שמרה ועונש לכל עובר עליהם. אנחנו מאמינים בכל הכתוב בתורה הזאת והדברים האלו. הוא בכלל מספר סיפור של אברהם, יצחק ויעקב. אמר חז"ל, לא חינם החלטתי בראשונה לשאול את היהודים, לא לשאול את היהודים. מדעתי היא שלשלת הקבלה אצלם נתקה מכבר ודעתם נתמעתה, כי דלותם לא הניחה למידה טובה. אני אשאל לך מה מורתך, היה לך לאמור, אתה יהודי, מאמין אתה בבורא עולם ומסדרו ומנהיגו, הוא אשר ברעך, הוא מטריבך לחם ומפרנס אותך, לחם חוקיך, כדומה מן התורים אלוהים, דם ימין כה בעל דת, בגללם שפר אמת ולם צדק, ברצותו לדמות לבורא בחוכמתו ובצדקו, ואתה מספר לי סיפור על אברהם יצחק ויעקב. אמר אחד, מה שאתה אומר נכון הוא בנוגע לדת המיוסדת על ההיגיון ומכוונת להנהגת המדינה. מה שהוא טוען עכשיו, יש כאן דבר פרדוקסלי. אתה רוצה שאני אדבר על הדת, על ההיגיון, בצורה הגיונית, שאני מאמין בבורא עולם. דווקא כאן אין הוודאות. פילוסופיה לא יכולה להעניק ודאות. אף אחד לא רואה את בריאת העולם. אפשר להסיק מתוך הגבוננות בבריאה שיש בורא. אבל לא כולם הגיעו לתמסה. פילוסופיה לא מתנה ודאות. הוא אומר, אתה מציע לי להגיד, אני מאמין בורא עולם. יש דתות המוססות על לא על התגלות אלוהית, אלא על היגיון. או שמיועדות ככה, דת זה כולל גם משטר חברתי, שבונים איזה משטר, איזה חוקתי. אלה מתחילים לדבר שיש בורא עולם, אף אחד לא ראה. זה רק מסקנה פילוסופית. ואם עליה תשאל את הפילוסופים, לא תמצא מסכימים על מעשה אחד ולא לדעה אחת. כי דת כזאת בנויה על טענות, בנויה לאקסיומות מסוימות, אשר רק חלק מהם יכולים הפילוסופים להוכיח במופת, ואילו לאחרים ניתן להביא ראיות מספיקות לבד, יתרה מן להביא אפילו ראיות מספקת, אם כי אף אחד לא חם במופת. זה בנוי על כל מיני אקסיומות בדרגות שונות שניתן להוכיח, אין להוכיח. כלומר, בעצם אתה דורש ממני שנדבר על אמונה המוססת על היגיון, שההיגיון לא יכול לתת את הדבר. אני מדבר על אמונת ההתגלות. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא נתגלה לאברהם, יצחק ויעקב. הם לא הגיעו מתוך איום פילוסופי, אלא שהקדוש ברוך הוא התגלה להם. זה כבר הדבר, כשהוא שמע את זה, אמר הכוזרי, רואה אני את דבריך זהירים מתקבל על הדעת יותר מדברי פתיחה. ואני רוצה כאילו להוסיף להקשיב דבריך, כן?
מה עם המדרש שאברהם הגיע מתוך
לאמונה? נכון, יכול יש להגיע, אבל זה עדיין לא נתן לו מספיק. ויאמר השם על אברהם, כשאנחנו נראה אברהם זה לא אברהם שהוא הגיע למה שהגיע. את הוודאות קיבל כשנאמר לו, ויאמר השם, אברהם, לך לך לומר סכמלת פתחה. יכול יהיה להגיע, הרבה אנשים הגיעו. אבל זה לא דף שיכולה לתת ודאות. יש בזה, אבל יש בזה שני דברים. אנחנו, הדת שאתה מדבר עליה היא דת שלא מתייחסת לאדם. זה לא אומר שלאלוהים יש לו קשר עם אדם. אני מדבר על דת שפונה אל אדם. התגלה על אברהם. הבדל גדול, אז זה מעניין. הוא בהתחלה בא לדבר, אתה מדבר על סיפורים על אברהם יצחק יעקב. הדת שלי יש בה ודאות. עכשיו השאלה היא, זה היה לאברהם יצחק יעקב, מה יש לי? זה אחר כך נשאל השאלה הזאת. אני לא היה אברהם יצחק יעקב, אני לא ראיתי את ההתגלות הזאת. לי רק סופר, נראה בהמשך הדברים. אבל מקודם כל נראה על מה, על איזה אמונה אנחנו מדברים. מה טיב, הדבר ראשון לדעת, מה טיב האמונה היהודית? אם האמונה היהודית נבנתה על היגיון, שמתוך היגיון, מתוך פילוסופיה, אדם מגיע להאמין במציאות אלוה, או שנבנתה על התגלות, ואז הצליחו להעביר את הוודאות גם אליהם. במשך הדורות הצליחו להעביר אליהם. וכאן זה לא יכול להיות, מוכנים לתת עוד 5-10 דקות, בסדר. אמר החבר, פתח דבריי הוא המופת, גדולה מזאת, הוא ההוכחה שאחרי אין צורך לא בראייה ולא מופת. איזה? אומר, תן לי רשות להקדים הקדמות אחדות, קורא אני דבריך, קשים עליך ונקומך. אמר את זה, הקדים הקדמותיך לשולחן. אילה אמרו לך כי מלך הוד, שימו לב למשל הזה, כי מלך הוד איש חסד הוא, ועליך להריצו, להגדיל שמו, לספר מעשי חסדו, וכל זה רק לפי שמוע שהגיע אליך על דבר צדקת אנשי ארצו, מידותיהם הטובות, מעשה מתנם ואמונה, נודע לך שאנשי האזרחים של אותה מדינה הם משהו מיוחדים, ככה אנשים הגונים וטובים, האם זה מחייב אותך להריץ את המלך, כנראה איזה... האם היית רואה צורך נשכה לעשות כן? אמר את זה, מדוע לצורך הזה לבפשי? הייתי מטיל ספק בדבר. אולי צדקתן שיהוד מצד עצמם היא, אף ייתכן כי למלך כלל, אולי באמת מצד מלכם הוא, אולי משני זדים גם יחד. איפה נדע שזה בזכות המלך, אולי בזכות עצמם, בזכות שניהם? אמר אחרת. אולם, אילו בא אליך מלאכי המלך ובתשורות השם להטיל ספק בדבר הם, באו לך שליחים עם מתנות, כי נמצאות אך ורק בארמונות מלכי הוד. ובמכתב אשר ברור לך כי רק ממלך הוד. ולמכתב מצורפים סמי תרופות המרפאים אותך מכל מחלה, מכל מדבך ושומרים על בריאותך וסמי מלך לא יבך אל כל לוחמים לך, אשר תפילים בצאתך לקראתם ולא חיילות ולא קרים לך, מביאים לך גם אמצעים כאלה שאתה יכול באותות ומופתים שם לנצח אותם. האם לא היית חייב אז לסור על משמעתו? אמר הכוזר, אמנם כן. אז היה הספק הראשון, אם אמנם יש לנו שעוד הוא מלך מסתלק ממני, והייתי מאמין כי שלטון המלך הוד ופקודתו נותנים גם לי. נוגעים גם לי. ואם נשאל לך של המלך זה באמת דברים, ראשונה באותם תארים אשר נדבר אצלי מתוך מאשר הוא עיניי, ואחרי בתארים שהטלתי בהם ספק לפני זה, אחר כך אומר להם, נו, בואו נגיד, מי זה מלך הודו?
קדוש ברוך.
קדוש. מי זה האזרחים?
העולם.
מה?
העולם.
העולם. מה הפירוש?
לא, רואים שלכל בעל חיים יש אוכל וזה, כאילו זה אמור להיות הראיה שקדוש ברוך הוא מנהג את העולם בחסד. אבל הוא אומר, אולי העולם פועל ככה בלי הקדוש ברוך הוא, אולי שזה לא. ככה העולם פועל, בלי שיהיה איזה מלך.
כן. טוב. כלומר, אומר ככה. אם אתה, אם אומרים לך שיש לאנשי הודו אזרחים הגונים, מתוך האזרחים ההגונים, שזה כנראה נכון, עליך להסיק מסקנה שזה בזכות המלך. כלומר, נעזוב את החסד. יש בעולם, יש... חוקיות נפלא בעולם, הטבע, דבר נפלא. כן נראה שזה, שיש מלך. מה אתה הלך לעשות למלך? עליך להריצו, להגדיל את שמו, כן? אז הוא אומר, האם היית מחייב? כלומר, מה הפילוסופיה טוען? תסתכל בעולם, כן נראה שיש אלוה,
להתקין עליך להריץ את אלוהים.
אומר לו, הייתי נטי בספק. מי יודע אם זה בכלל יש מלך? אולי זה אין מלך? אולי זה ביחד, מלך ואלוהים, כלומר זה מין פנטאיזם. אלוהים והעולם זה הכל דבר אחד. לא שזה אלוהה ברא את העולם, אולי זה הכל יחד. כפי שאמרתי, כמו תורת שפינוזה. אז אומר לו, עכשיו, אבל אם היו באים אליך שלופים מהודו, אליך אישית, ופונים אליך, ומוכיחים לך באותות ומופתים. לא הסקה הגיונית, פילוסופית. אם יש אזרחים טובים, כנראה שיש איזה מלך מיוחד במינו, כי זה אתה צריך רק להסיק מתוך היגיון, וזה לא נתן לך ודאות. אבל בדברים שאתה מגיע לוודאות, אז האם היית חייב, מה כתוב? להריץ אותו? לא. הסתכלו, מה כתוב? לסור על משמעתו. אם היית חייב לקבל את המשמעת שלו, לקבל את הציבייה. הפילוסוף יכול רק הפילוסוף מאחר אותו רק להריץ. לא שייך למה פיקודיו. נאמר, אומר, תראה,